עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
103 FM. 1 2 מה קורה? פוטפו, רק שלא, שימשך ככה, כאילו, זה הכל טוב.
יפה מאוד, מעולה. אוי אוי אוי, בוקר טוב, להתעורר אנשים, להתעורר. התחילה התוכנית. לא להיכנס בעצים.
למה לא סולח מתיילד?
לא הכנתי אותם.
אז תכין אותם.
אתה מבין?
שקט.
מה זה?
שיתפתי שידור, מה זה?
טוב, למה הכל אתה צריך לברעש? אתה לא יודע לעשות את הדברים בשקט?
מתחת לרדאר, ניסיתי.
אוי, לא צייצתי אל הזה. טוב, בסדר. מה הולך? מה קורה? לאן אנחנו הולכים היום?
לחקיקה, ואחריה מי שורנו.
יפה, מתי זה עובר? ראית את יריב לוין?
אצלכם, לא?
כן.
תראה, יש לנו את הקטע הזה שתמיד יבוא זה שייתן לנו כל שבוע את הבוסט, את התוספת למחאה. אפשר להגיד בוודאות שזה היום היו יריב לוין, שהציר בעצם שני דברים חשובים. אחד, אם בגץ יפסול את הריכוך, לא נקבל את זה. זאת אומרת, יריב לוין הוא עכשיו בגץ, בעצם הוא קובע עכשיו מה ייפסל ומה לא. והשני כמובן אמסלם, שאני אפילו החלטתי, קיבלתי החלטה אסטרטגית לא להשמיע את הטינופים שלו. חלס, נמאס לי אפילו רק לחשוב על שפת הגוף מזרת האימים ולעיניים שיוצאות מחוריהם, ותכף כאילו זה, אני מזכיר לי את השכונה בחולון, הביריונים שהיו מסתערים עלינו עוד רגע, עוד שנייה כאילו היו הורגים אותנו, אז פשוט, אבל הוא איים על המפכ"ל, כמו, אתה יודע, בשיטה של, בשפה של עולם תחתון. ראית את זה? לא, זה היה בכנסת, לא אצלכם.
האמת שלא ראיתי, לא.
לא הפסדת כלום.
לא ראיתי.
אז זה יעבור ביום שני, ובוא נראה מה יקרה.
שני זה אמור לעבור?
בוא נאמר, סליחה, הכנסת סוגרת שבוע הבא. מתישהו בשבוע הבא זה אמור לעבור.
מדהים. מדהים.
נכון, הכל מדהים.
שר כועס שאנחנו לא מדברים. שר, לא הבנתי, מה הקטע? משלמים לי פה לפי...
אני לוקח לזמן להתניע לפעמים, מה קרה?
לא הבנתי, כאילו, אני אתחייב פה עכשיו, מה, אני קוף בקרקס? לא הבנתי.
כן, אתה... לא, הדוב המרקד.
בונה, כותבים לי שמהדורת 13 ברייטינג הייתה אתמול אחרונה.
אני לא יודע, בוא, אתה רוצה, יש לי פה את ה...
תקשורת חופשית, עיתונות חופשית.
14-8-5-6... לא, אחרונה, גם אחרי... בדיוק כמו כאן 11, שתיהן היו מקום 3 ו-4.
אנחנו שניים?
אני חושב שכן.
יפה.
אבל אתה יודע, בהבדלים בין 5-6 ל-6, ובצד השני 15, בערוץ 12.
היעד הבא שלנו יהיה להפיל גם את 12.
שיהיה בהצלחה. אני בקטנה, אני תמיד רק חושב, אומר, כנסו רגע לטוויטר שלי. הציוץ הנעוץ שם יוביל אתכם, יש שם לינק לערוץ טלגרם, שיש פה עוד מעט 7,000 עוקבים תוך שבוע. כל החומרים עולים שם. אני כרגע לא גובה כסף. בצחוק, כן? ותעשו מנוי, וזהו, תוכלו לשמוע את כל ה...
כנסו גם לטלגרם שלי.
על הדרך, תוכלו גם להיכנס לינון, בדיוק.
הציוץ הנעוץ אגב שלי בטוויטר הוא כבר על 3.5 מיליון חשיפות.
כותב לי מישהו שאולי הוא קצת מבואס, לא, הוא לא מבואס בגלל זה, הוא פשוט הגיע עייף, זה אני אומר
בגלל
לו.
בגלל מה אני מבואס?
אולי ההשערה זה כי דרוקר ניצח אותך ברייטינג, לא בדקתי הוא דרוקר ו...
במקור, המקור, כמה משקיעים בכל פרק? 400,000 שקל?
לא, כן, נו. מה פתאום? תוכנית כמו המקור יחסית...
על מה היה אתמול?
לא יודע, אבל תדע לך בהשקעה בטלוויזיה, הכי זול בעולם זה הפטריוטים. היחיד שמשלמים לו שם, אני מניח, כמו שצריך, זה אתה, וכל השאר זה כלום. עכשיו, אני אומר הפטריוטים כמשל, שעת אולפן. אגב, גם פגושת העיתונות לא עולה הרבה כסף. זה להביא אנשים, זה מפיקים, זה הצוות המדהים שיש לנו שם. אחרי זה, זה חדשות ותוכניות כמו המקור. ועובדה. למשל, קח את עובדה עם נדב ארגמן. כמה עלה להם? 2 שקל. זה נדב ארגמן. אחר כך, הכי יקר, זה ריאליטי, כמובן.
בסדר, אז כשאני מתמודד מול הישרדות שהם עושים 9, אני יודע, ואני עושה 7, אז אתה מבין את הפרופורציות, כן?
כן. טוב, תשמע, בוא, שר צודק, בוא נתחיל. הדולר והיורו עולים, פרמיית הסיכון של ישראל.
בכל העולם, אגב.
לא, לא בכל העולם. דולר נחלש בכל העולם. אמרת גם את השטות הזו גם אתמול.
בכל העולם, בכל העולם.
לא, תבדקו, אתם יכולים לעשות בקלות, לעשות את הטבלה, לראות מה הבורסה שלנו עשתה מאז ההפיכה המשטרית ושל העולם, וכמובן לראות את הדולר והיורו מול השקל. השקל שהיה המטבע הכי חזק בעולם,
הפך להכי חלש בעולם. אתה חוגג את זה שהשקל...
אני לא חוגג. האם אני נשמע לך עכשיו חוגג?
כן, אתה חוגג.
לא, אני לא חוגג. לא, אני לא חוגג. אני מודאג, אני מתריע, אני מצר. אני עושה את זה בצורה הרבה פחות קולנית ממה שאתם עשיתם לממשלה הקודמת, שאגב הביאה כלכלה מדהימה לזו. מה שאנחנו רואים מהממשלה הזו זה רפיסות מול טרור, ועידות בינלאומיות, מחוות, איך קוראים לו, ארנון סגל צייץ, ביום חמישי הקרוב היהודים נענשים בביטול שעת הכניסה להר הבית, וכך יהיה בכל חודש ניסן ובחג הפסח. בסוף החודש, ההר ייסגר לגמרי, ימין על מלא, המשטרה אפילו לא מדווחת לנו. אבל הדברים הכי מגניבים, מגניבים, כן, זה לראות אתמול קודם כל את שר המשפטים קובע שהוא כבר מעל בגץ, אבל אחר כך לראות אותו, את אותו שר משפטים קוראת ברית ומבקר במסיבה ומתחבק עם משפחת פשע. איך כתבה היום מירב בן ארי? אין אחד בהרצליה שלא מכיר את משפחת קדושים. משפחת פשע פר אקסלנס, הבעל בית שם ישב כבר 4 פעמים, וכמובן שאחר כך גילינו שגם שלמה קרעי שם נוסע רוכב איתו על קטנוע, אני מקווה שזה לא היה בדרך לשוד. וזה, אלה אנשים שאומרים תסמכו עלינו, ששואלים אותם מה עם זכויות הפרט, אתם זה, אין רשות עצמאית, לא, תסמכו עלינו, הכל תסמכו עלינו, אז אנחנו סומכים עליכם, ועד כל רגע מתברר חוק חדש, אם זה הערכת כהונת הכנסת לחמש שנים, הניסיון להשתלט על ועדת הבחירות המרכזית, אל תדאגו, הם משכו אותו ויחזירו אותו אחרי שיעבירו את המהפכה המשטרית, לשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כמו בארגנטינה. בקיצור, אנחנו פה בתוך הפיכה. זה שבט שבא עם כידונים, מסתער וכובש את הכל משלט אחרי משלט. אגב, חלק מהמשלטים נכבשו כבר בממשלה שאלות קודמות, המבקר המדינה הוא איש של נתניהו, נציב שירות המדינה זה איש רופס של נתניהו. בקיצור, נחכה ונראה אם זה יעבור ולאן זה יוביל אותנו.
נפלא, קודם כל ברמת הפייק הדולר לא עלה אתמול, ומה שכן עלה זה הבורסה עלתה משמעותית בעקבות הצעת הריכוך של הקואליציה. אבל למה לא לייצר תבהלה? ולמה לא לייצר פייקים? כן, זה מה שאנחנו עושים כל הזמן. והמדינה נחטפה לנו. ומה יהיה? ולקחו לנו את הדמוקרטיה. אוי אוי אוי, אם גידי ספיר ימונה לבית המשפט העליון, או אביעד בקשי, או רפי ביטון, אוי אוי אוי, מי שישמע, זה באמת קץ הדמוקרטיה, משהו נורא קורה לנו. כמה חרטוטים, כמה שטויות, כמה אבלים כל בוקר. תגידו, אנחנו לא רוצים את הממשלה הזאת, אנחנו נגד נתניהו, הרי אתה בסתנה לנתניהו במשך שנים. הפגנתם על הגשרים עוד לפני שהתחילה בכלל הרפורמה הזאת, איך שעלתה הממשלה הזאת היו הפגנות. אז אל תעבדו עלינו, אל תעבדו עלינו. מה הדבר הזה? עכשיו בגץ, אין לו סמכות לפסול חוק יסוד. אין לו סמכות לפסוק חוק יסוד. כשהכנסת מתפקדת כרשות המכוננת, כן, שקובעת חוקי יסוד, כן, אין לו סמכות לבטל את זה, בזכות, באיזו סמכות הוא יכול לבטל חוק יסוד, לא הבנתי. אתם, כאילו, כן הוא יבטל את זה. א', אם הוא יבטל את זה, למה אתם מפגינים?
ב', איך הוא יבטל את זה, באיזו סמכות. תחליטו, כאילו, מה אתם רוצים? אתם רוצים דמוקרטיה, אתם לא רוצים דמוקרטיה. דמוקרטיה זה שיש רשות מכוננת, כן? ויש רשות שופטת, ויש רשות מבצעת, מכוננת ומחוקקת. זה ביחד, הרשות הכנסת. תחליטו מה אתם רוצים, זאת הדמוקרטיה. מה אתם באים? מה אתם רוצים? אתה כבר מפרסם, חברות הייטק עוזבות את הארץ, וכל מיני כאלה, שיעזבו את הארץ. מה, יהיה פה גל עזיבה? אני בינתיים לא רואה גל עזיבה, אמרתם. טייסים לא יטוסו, אז יהיו טייסים אחרים. אתם לא תשברו אותנו, אתם לא מבינים שאנחנו לא נתקפל בדבר הזה. עשינו ריכוך, עשינו את המקסימום שאפשר לעשות, או יותר נכון, את המינימום שאפשר לעשות בתוך הדבר הזה. זה יעבור, ותשקוט הארץ, זה הכל, ואחר כך יש רפורמה, ולא קרה שום דבר, מותר לעשות שינויים. לא ראיתי בהתנתקות, בגירוש מגוש קטיף שהיה, שכל כך הזדעקתם, וכל כך דיברתם על הזכות והחובה של בית המשפט, ולהתחשב במיעוטים וכל מיני דברים כאלה. הכשרתם את זה כמו בולדוזר, בלי התפשרויות, בלי מסע ומתן, בלי שום דבר, בגץ הכשיר, מעצר של לאלפי צעירים וצעירות וכל הדבר הזה. אדוני, אנחנו האמא האמיתית בסיפור הזה. אנחנו האמא האמיתית שלא מוכנה לחתוך את התינוק. בגלל זה עשינו את ההתפשרות הזאת אתמול, את הריכוך של הרפורמה. זה הסיפור. אתם מוכנים לחתוך את מדינת ישראל. אתם מוכנים להרוס ולהחריב את מדינת ישראל. כלכלית, ביטחונית, ביטחונית, אתם מוכנים להרוס את מדינת ישראל. כל ערוצי התעמולה והתבלה, כל היום, מכתב פה וסרבנות שם וזה ומעדדים. ערוץ 13 הכושל בכלל, שם דגל וכל מיני דברים כאלה, רייטינג אין, אבל תעמולה יש ותבלה יש. זה לא ילך לכם. רוב הציבור, אני מניח שבימים הקרובים יהיו סקרים. בוא נראה אם הציבור תומך בריכוך או לא. תודה רבה.
אני מזכיר לך שהיו כבר הרבה סקרים, אבל הם לא היו לטעמך, אז עכשיו אתה מחכה לסקרים הבאים. בסדר, נחכה. טוב, כמובן מה שהוא אומר לגבי הדולר והיורו זה פייק. כל מי שיודע להיכנס לגוגל ולבדוק מה קרה לדולר מאז שהממשלה הזו התחילה את מסע.
אמרתי אתמול. אתמול.
אני מדבר.
אתמול לא עלה.
כן, אבל דולר לא בודקים יום, כן. אבל אתה מפריע לי. שתקתי כל הנאום. אגב, התחלת, אתמול הסתן נגדי הייתה בדקות האחרונות, עכשיו אתה מתחיל כבר בראשונות, אני לא רוצה מה לחשוב, לאן נגיע בדקות האחרונות. בדיוק, זה עוד שעתיים.
בדיוק.
אני רק רוצה להבהיר, אני קיבלתי בליל הבחירות כבר את התוצאות הברורות של הבחירות, למרות שהוא קיבל אפילו פחות ממחצית הקולות הקשרים, אבל זה לא משנה, 64 מנדטים, אין ולא יהיה מפגין אחד, אחד, בודד. גלמוד. אפילו אישה הדס לבד לא יפגין, אם לא הדבר הזה היה בא לעולם. זאת עובדה, כולם
מכירים. מה לא, אבל הפגינו לפני.
אבל אתה מפריע לי, די נו. די.
אתה גם מפריע לי.
לא נכון, שתקתי עכשיו כל הנאום שלך.
אבל אתה הרבה פעמים מפריע לי.
אז הרבה פעמים, אני מפריע לך הרבה פחות, די, תפסיק כבר, די.
אבל אתה מפריע. אז מה כאילו, כשאני מפריע לך אתה מתפוצץ, וכשאתה מפריע לי אז מה? לא הבנתי.
אתה מוכן לתת לי להמשיך?
כן.
עכשיו, כמובן ששום דבר לא קורה והכל פורח והכל בסדר. כן, חברות ההייטק, ביוזמת מדינות אירופיות רבות, יש מסעים ומתנים, וזה באמת פרסום שלי אתמול, ואני מציע לך, אם תתפנה מההפרעות והמטרללת והילדותיות וההתילדות, לשמוע את הרעיון שהיה לפנינו פה עם בכיר בהייטק שמספר בדיוק מה קורה. הקטע הוא שבטוח תהיה מפה יציאה, יש כבר, נעירה החוצה. למה? כי המשקיעים בינלאומיים מחפשים יציבות ודמוקרטיה שבה בית המשפט הוא עצמאי. אז המדינות האירופיות מתחילות לריב עלינו כמו עופות דורסים מעל הפגר שעוד מעט מתהווה, לתת תנאים מופלגים שיבואו חברות הייטק באשכולות, לבנות להם אפילו שכונות שלמות שיהיו בהוויה ישראלית. זה מלאכי החבלה, הם לא ירגעו עד שהכל יקרוס. עכשיו מסמך, מרוב שהכל בסדר, מסמך שהכינה הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, לדיון המיוחד שסוף סוף היה אתמול במשרד האוצר. המסמך הוא ארוך ומייגע. אני אקרא לכם בקטנה, כאילו ממש בקטנה, אמסטרדמסקי צייץ את זה עכשיו, עלולה להיות כאן פגיעה ברמת החיים של כולנו. על פי הספרות המחקרית, הפגיעה בדירוג של ישראל, מדדי הדמוקרטיה, תביא לירידה מבנית בקצב צמיחת התוצר, 0.8 לשנה, על פני 5 שנות תקציב, אובדן תוצר של 270 מיליארד שקל, ירידת הכנסות מדינה 70 מיליארד במצטבר. כעבור עשור ההשפעה השלילית על הכנסות המדינה נעמדת ב-385 מיליארד. לא עליה אתכם יותר, זו פחות או יותר התמונה של מלאכי החבלה. עכשיו בוא, אתה יודע מה, הכנתי בכולה שני אינסרטים, אחד נשאר לנו מאתמול, כי אני רוצה ככה מדי יום להביא את קולו של נתניהו, נתניהו המקורי, נתניהו הקודם, אפרופו מה זה דיקטטורה, למה זה דיקטטורה, הוא הרי הסביר בעצמו את כל הדברים שאני מנסה להסביר עכשיו, הוא עשה בכישרון יותר גדול בפעם הקודמת, אבל בואו נתחיל דווקא בחוק התרומות, כי בכל הזמן הזה, הרי מה הממשלה הזאת עושה, חוץ מלמרוח כסף על הפלסטינים ועל הרשות ולהקפיא את המעצרים ולא להגיב על רקטות וכולי. מה היא עושה? מעבירה את הרפורמה הזו, אלק, ואת החוקים של משפחת נתניהו. אז חוק התרומות שנמצא בשלב מאוד מתקדם, תשמעו מה אמרו עליו בזמנו שני אנשים מרכזיים היום. חוק התרומות זה נקרא.
תסתכל לי מישהו בעיניים ויאמר לי שאין לו מחויבות למי שתרם לו.
לא יכול להיות שפה בכנסת יש חברי כנסת שקיבלו כסף ממישהו גם אם החוק מאפשר את זה.
שיסתכל מישהו ויגיד לי שכשפונים אליו לפגישה אדם בעל ממון שאולי יתרום לו למערכת הבחירות הבאה וסתם אדם מן היישוב, הוא יפגוש את שני האנשים ואם יצטרך לבחור אחד הוא יבחר דווקא באדם מן היישוב ולא בתורם.
חבר הכנסת בשום תחנה לא אמור לפגוש תורמים ושקלים.
שיהיה אחד שיסתכל לי בעיניים ויאמר לי את זה.
מבחינתי זה לא תרומה, זה שוחד.
אני מקווה שאתם מסתכלים בעיניים עכשיו של הנאשם ומסבירים לו את זה, אבל אני יודע שזה לא נכון. הדבר השני זה, אתה יודע, כל יום אני רוצה ככה להביא פקים קטנים ממשנתו של בנימין נתניהו, הליברל, הדמוקרט, האליטיסט, המולטי מיליונר שהתחנך בארצות הברית, כשהוא עוד היה בנימין נתניהו ולא בובת הגרב שמובלת עכשיו לכל מיני כיוונים מטורללים על ידי כל מיני גורמים עוד יותר מטורללים. קראנו לזה אתמול יציבה ומשגשגת, כמו עכשיו, הנה היא.
דמוקרטיה ישראלית יציבה ומשגשגת, דמוקרטיה שבה יש מקום למחלוקות ולהסכמות, דמוקרטיה שבה יש איזונים ובלמים, רשות מחוקקת, רשות מבצעת ורשות שופטת, ויש לנו מערכת משפט מהטובות בעולם, וכך היא תישאר. אנחנו מכבדים זכויות מיעוטים וחופש לכל אדם, ללא הבדל דת, גזע ומין. עכשיו ישנם כאלה שרואים בטעות בקיומן של בחירות את חזות הדמוקרטיה. אבל דמוקרטיה אמיתית נבחנת דווקא בתקופות שבין מערכות הבחירות. מהדרך שבה אנחנו שומרים על מערכת המשפט, על זכויות הפרט, על חופש הביטוי, על האיזון בין שלוש הרשויות, ומעל הכל על הבריאות והאיתנות של הפרלמנט.
האיזון בין שלוש הרשויות, עצמאות המשפט, איפה, היו ימים, היו זמנים. והדבר האחרון, על פי כל הפרסומים, שר הביטחון אמר לראש הממשלה מה צפוי לצבא אם הוא ימשיך. יש אובדן שליטה באירוע הזה, יש כבר הרבה מאוד טייסים, יש 650 לוחמי וקציני מ"מ וסייבר, יש מפעילי קטממים, אין יחידה. אין יחידה, אין חיל, בלי שהדבר הזה מתפשט כאש בשדה קוצים, וזה עוד לפני שזה עבר.
בסדר, יש יחידות. יש הרבה יחידות, ביחידות הלוחמות, איפה שנמצא עם ישראל, יש הרבה האליטיסטים, הפריבילגים, כרגיל, ביחידות האלה, וצריך לשנות את זה. אני חושב שקיבלנו פה קריאת השכמה, וצריך לשנות את זה שלא יכול להיות שיהיו פה שני צבאות, צבא אחד לבן ואליטיסטי ופריבילגי, וצבא אחד שחור שמדשדש בבוץ ועושה את העבודה השחורה. צריך לשנות את הדברים האלה, ולראות איך אנחנו הופכים את הצבא הצבא שלנו לצבא אחד, ולא שיהיו פה שני צבאות, ואנחנו נתגבר גם על הדבר הזה. אני בזמן אמת אמרתי שצריך להתייחס לסרבנות הזאת בצורה חמורה, והיה צריך להדיח את הראשונים שביצבצו עם הסרבנות, ועכשיו בגלל שהרמטכ"ל לא טיפל בזה כמו שצריך, אז אנשים רואים שאין לזה מחיר, אז כל אחד כותב מכתב, בקבוצות המטה של חיל האוויר כותבים מכתבים, מעודדים אנשים לסרבנות, וכל מיני דברים כאלה. זה כמובן בושה בחרפה, זה כמובן מתכתב עם מה שאמרתי מקודם, שאנחנו האימה האמיתית ואתם מוכנים לחתוך, בביטחון ישראל אתם משחקים, בביטחון ישראל, כן? בקיום שלנו כאן בארץ ישראל אתם משחקים, בביטחון של הילדים שלנו, בזה אתם משחקים, זה פשוט לא יאמן איזה חוסר אחריות, איזה תרללת. ולגבי הפגיעה הכלכלית, קודם כל הכלכלנית הראשית כתבה את הדוח שלה לפני, מתייחסת לפני הצעת הריכוך. זה מה שהיא כתבה. כדאי להדכן את הדבר, את הדוח שלה להצעה אחרי הריכוך. זה א', ב', אתם גורמים לפגיעה הכלכלית, ואז אתם מתלוננים שיש פגיעה כלכלית. הרי זה לא שהרפורמה פוגעת איזושהי פגיעה כלכלית במדינת ישראל. זה לא, אין פה פגיעה כלכלית, זה הכל הבל ורות רוח, זה פשוט שטויות, סתם שקרים שמספרים לכם. פשוט שקרים, אין שום פגיעה כלכלית ברפורמה עצמה. בתבלה שאתם עושים, במחאה שאתם עושים, בתרללת שאתם עושים, עם כל הטירוף הזה, אז יש פגיעה כלכלית, כי המשק נפגע, מה אפשר לעשות? המשק נפגע, אנשים רואים חוסר איזון, אנשים רואים שזה יוצא מיציבות, אז מתחילים להגיד, אוקיי, נשקיע במקומות אחרים, ואנשים רוצים לעזוב, וכל מיני סיפורים כאלה. אז חוכמה מאוד קטנה, גם לגרום את הנזק, וגם אחר כך לילל שיש נזק. ולגבי הבורסה, שוב, הבורסה עלתה אתמול, מדד 35, תל אביב 35, עלה ב-1.25%, המדד המקביל שלו בארצות הברית עלה ב-0.89%. אז אני מבקש, כשאנחנו מדברים בתבלה, גם בנתונים, נא לדייק, נא לדייק. בסדר? זה מה שאני מבקש בשלב הזה. הכל בסדר, אל תתרגשו מערוצי התבלה, עברנו את פרו, נעבור גם את זה, לא צריך להתרגש יותר מדי.
עידון, בן, זה נגמר.
תודה.
אני רק אומר לך דבר אחד, לא,
אל תגיד לי דבר אחד,
לא בוויכוח, לא בקשור לוויכוח.
אתה לא חייב להגיד בכלל שום דבר בסוף, אבל אתה לא חייב. אתה לא חייב.
אתה זוכר שהכל מוקלט, נכון?
כן, כן, ודאי.
אתה זוכר, אוקיי.
תודה רבה.
זה היה חשוב לי שתזכור את זה.
אנחנו, יש לנו פרסומות.
הפעם לא נצטרך לחכות ארבע שנים.
יש לנו היום את, איך קוראים, מי חיים רמון? וגיורא ענבר. חיים רמון וגיורא ענבר, יהיה אש, יהיה מעניין, תהיו איתנו, ביי, שלום. שלום לתת אלוף במילואים גיורא ענבר, לשעבר מפקד יחידת הקישור ללבנון.
בוקר טוב.
נו, מה אתה אומר?
מה יש להגיד?
אין מה להגיד?
נגמר הזמן שאפשר לדבר.
אז מה, הזמן עכשיו הגיע למה?
לעשות.
מה לעשות?
לעצור את הדבר המטורף הזה.
אז לעצור את העשייה, זה לא לעשות.
לא, אנחנו צריכים, אנחנו, כל מי שמאמין שדמוקרטיה ליברלית זה ערך שעליו אנחנו רוצים לחיות פה, צריך להתחיל לעשות כדי לעצור את העשייה המטורפת שמאיימת בעיניי את האיום הכי רציני שבחיי הקצרים. שאני מכיר על... על
מה האיום הגדול? אתה יכול לפרט מה האיום הגדול?
כל דבר. אני רואה פה בעצם את כל הוקטורים. אני רואה איום על המרקם החברתי, אני רואה פה משבר חוקתי, ביטחוני, כלכלי.
לא, אבל איפה
אסון? גיורא, אני ביקשנו, חכה שנייה, ביקשנו אותך לדבר על התופעה של הסרבנות. אתה הרי לא משפטן, אתה קצין, והיא הולכת ומתפשטת, הולכת ומעמיקה. רגע, שנייה, תן לי שואל את השאלה. זה בן עכשיו מדבר איתך, כן?
אני
עכשיו, יש, קודם כל, אני רציתי לדעת מה אתה חושב על זה, כי ברגע שהחוק הזה עובר, אנשים יתחילו לעבור מן הכוח אל הפועל, ו למשל, אתה יודע, הייתה לי, היו לי אתמול הרבה שיחות עם הגורמים האלה, כאלה ואחרים שמתכננים את זה. הם למשל אומרים, למשל מפעילי הקטממים או הטייסים, הם הרי, כל הפעילות שלהם בנויה על אמון מוחלט שיש להם בדרג הפיקודי ובדרג המדיני שנותן את ההוראות, שלא יגידו להם למחוק את חווארה. ומה שקורה עכשיו, אנחנו איבדנו את האמון הזה, ולכן אנחנו מפסיקים להתנדב. השאלה היא, אם אתה חושב שזו הדרך להילחם, או שאסור לגעת בצבא ולהשאיר את הכל מחוץ לצבא?
עוד לפני זה, למה ניסיתי להפריע לך? המילה סרבנות, אתם אנשי תקשורת, וגם שומעים אתכם המון אנשים, זה גם איזשהו משחק מילים מכובס. זה לא, אני טוען שזה כמו ריכוך, כן? אנחנו רגילים, ריכוך זה ארטילריה לפני ההתקפה. אז גם הריכוך של ההצעה, של הרפורמה, זה ארטילריה מאוד מאוד חזקה לפני התקפה. אותו הדבר סרבנות, הלא רוב האנשים או רוב המכתבים שנכתבו או אלה שכרגע באמת החליטו לעשות מעשה, הם מתנדבים ב-100%. הם לא, אז לקרוא לזה סרבנות זה כבר איזושהי השגה לא נכונה.
לא, אתה מחבס, אתה מחבס, נו, יאללה, נו באמת, זה לא סרבנות. בן אדם שאין מסרב לבוא למילואים, הוא לא סרבן, נו באמת. תפסיקו לעשות לנו פה מניפולציות.
תקשיב, האנשים האלה, הם חתמו על התנדבות. המילה התנדבות, פעם זה היה דברים שהקפדנו עליהם. זה להתנדב למשהו שאתה עושה מעל ומעבר.
רגע, אבל גיורא... גיורא, אני מסכים איתך לגבי ההתנדבות, טייסים זה התנדבות וממם זה התנדבות, אבל
קודם כל... גם עבדך הנאמן.
עבדי הנאמן הוא בכלל... בוא, בינינו אתה גם חטייר, אתה הרי כבר... אתה בכלל מתנדב.
במה טייסים וממם שונה
מבילויים
בגולני?
מדבר פשוט, הטייסים והממם... המילויים שלהם הם כפופים לרצונם הטוב של ההתנדבות.
ומה בגולני?
רגע, אבל שנייה, אני חותר...
ומה בגולני? לא
הבנתי. אני חותר רגע, שנייה.
מה הבנה בגולני?
אבל שנייה, אני מגיע עכשיו לגולני, גיורא, רציתי שתענה על זה. בשבוע הבא עובר החוק, אתמול הייתה ידיעה שבפלוגה של יוסי מזרחי בערוץ 12, בפלוגה אחת בגדוד מילואים של צנחנים, זה כבר לא התנדבות, הגיעו לאימון 30 חיילים מתוך 105, וגם אז חמישה עזבו ביום הראשון מטעמי מצפון. אולי צריך לדבר על להגיד אחרת, חבר'ה, אתם מפירים את החוזה.
זה דיבור פייק.
אז אנחנו גם, אז שהחרדים יתגייסו.
טוב, אני מקבל מאות, אם לא אלפי טלפונים מחברים מהשירות שבדיוק בזה מתלבטים. אנחנו כל חיינו התנדבנו כדי להילחם באויבי ישראל ולהגן על ביטחון ישראל. כרגע האיום הכי רציני והכי מפחיד על הקיום של מדינת ישראל הוא איום מבפנים, ולכן ההתנדבות צריכה בדיוק למחאה, למעשים, לפעילות שלנו כדי למנוע...
מה לגבי סרבנות של סדירים? מה דעתך על סרבנות של סדירים?
אינון, אני חטייר זקן, נכון?
גם אני.
עשיתי כבר השנה.
לא, גיורא יותר.
לדעתי, אפשר לבדוק את זה במחשב. השנה, נדבר על 23, לפחות 10 ימי מילואים. עכשיו, ברור שזה התנדבות, ברור שאני צריך עכשיו לחשוב 70 פעם, האם אני יכול להתנדב לממשלה שאתמול בלילה קיבלה חוק, קוראים לו ביטול ההתנתקות, whatever, no. חוק שבוודאות הוא יגרור הזרמת כוחות ולחימה.
אז הבנתי, אז החוק לא נראה לך? אז החוק...
אבל מי הממשלה שמובילה את זה, היא ממשלה...
אז עכשיו אתה מסרב בגלל חוק ההתנתקות?
ממשלה של משתמטים, רוב מרכיביה לא מכירים במדינה...
הבנתי. אז עכשיו אתה מסרב בגלל מה? לא, הבנתי, בגלל חוק ההתנתקות, בגלל החרדים, בגלל הרפורמה. תחליט, תודיע לי, רק תודיע לנו בגלל מה אתה מסרב.
האמת, אין לנו זמן בתוכנית לספר את כל המעללים של הממשלה הזאת, אבל כן, חוק ההתנתקות, ההפיכה המשטרית, זה שום רפורמה, זה השתלטות על בית המשפט, זה פירוק הפרדת הרשויות, וזה לא רק שר משפטים שאומר שהוא לא יקבל את החלטת בית המשפט כבר עכשיו. תגיד לי, זה נשמע לך נורמלי?
כן, כי אם בג"ץ עובר על החוק, אם בג"ץ עובר על החוק,
אני צריך לקבל בקשה להתנדבות
אז לא נראה לך, אז אתה לא הולך לצבא.
ששר המשפטים,
תגיד לי, ובהתנתקות, רגע, ובהתנתקות, בהתנתקות בגירוש מעזה, תמכת בסרבנות?
אתם כל פעם מחזירים אותנו להתנתקות, וזה דמגוגיה,
וזה לא יפה.
80% מעם ישראל תמך בהתנתקות, כולל בכנסת.
הבנתי, אז זה באחוזי התמיכה. ואם 80% יתמכו, ואם 80% יתמכו עכשיו במהלכים, היו בחירות, הממשלה הזאת ניצחה.
זה לא היה באג'נדה של הבחירות.
לא היה, והגירוש היה באג'נדה של הבחירות?
אותם סקרים שמראים עכשיו שיש תמיכה גדולה.
אבל הגירוש היה באג'נדה של הבחירות, או שהיה דין נצרים כדין תל אביב?
אני מכבד את הוצאת הבחירות.
אתה לא מכבד.
ממשלה נבחרה באופן לגיטימי, אבל מהרגע שהיא נבחרה בדרך דמוקרטית, היא נלחמת בנו מלחמת חורמה.
רגע, חוק ההתנתקות הוא לא לגיטימי? לא הבנתי. חוק ביטול ההתנתקות הוא לא לגיטימי?
איך הגענו עכשיו לביטול ההתנתקות?
הוא העלה את זה.
ולמה אי אפשר לעשות שאלה תשובה כמו שצריך?
חוק ביטול ההתנתקות הוא לא לגיטימי? לא הבנתי.
הוא לא אמר את זה.
הוא אמר? הוא בוודאי שהוא אמר.
אני לא אומר שהוא לא לגיטימי.
אתה אמרת שהוא גורם לך לסרב.
אני לא יכול לתמוך במהלכים שיביאו עכשיו להידרדרות ביטחונית באזור, לאלף ואחד תופעות שרשרת, גם ביחסי החוץ שלנו, גם ביחסי הפנים, סיכון מיותר של חיילים.
אבל זה לא לגיטימי מה שאתה אומר, אדוני, אתה לא קובע מדיניות. אתה לא קובע פה מדיניות, הייתה ממשלה, יש פה ממשלה, היא קובעת מדיניות, על מה אתה מדבר? החוק עם מדיניות בינלאומית לא מוצא חן בעיניך, החוק ההתנתקות לא מוצא חן בעיניך, אז האם החרדים לא מוצא חן בעיניך, הרפורמה המשפטית לא מוצא חן בעיניך, לא מוצא חן בעיניך הממשלה הזאת, אז אתה אומר, אוקיי, אז אנחנו לא מגיעים יותר לצבא, אתה נשמע לך נורמלי?
הלוואי אגב, תופעה שמאיימת היום על כשירות הצבא תסתיים באנשי מילואים. אני שומע סדירים, קצינים באגוז ובסיירות.
אתמול היה אפילו סרט חרוב.
במוצאי שבת שרים קוראים להורים שלהם טרוריסטים, אחרי שהם גידלו אותם כמלח הארץ להתנדב לביטחון המדינה, אז בואו לא נשלט עצמנו.
גירו, אני רוצה, שנייה רגע, אני גם רוצה לשאול שאלה. גירו, אני חושב שאתה עושה פה טעות, יש לי כאילו חילוקי דעות איתך. אני, למשל, חושב שחוק ההתנתקות הוא מטורף, אבל הוא לגיטימי. אני, שהממשלה הזאת תיישם את כל האג'נדה הימנית שלה על מלא מלא, בינתיים רוב הדברים שעושה שמאלה. העניין הוא, אני רואה שאתה מפחד להגיד את זה, שהרפורמה המשפטית, כפי שהם קוראים לזה, שונה לגמרי מכל החלטה פוליטית או מדינית או ביטחונית שהיא בסמכות הממשלה, מהתנתקות, דרך התנחלות, דרך מלחמה, היא שינוי כללי המשחק וביטול הדמוקרטיה. ולכן זה אירוע אחר, זה לא קשור לבחירות אפילו.
אמרתי בראשית דבריי, זה החרבת הדמוקרטיה, נקודה.
כן, אבל לא פירטת איך, איך זה מחריב את הדמוקרטיה?
זה פוגע בהפרדת הרשויות, בעצמאות בית המשפט.
מה, איפה פוגע בהפרדת הרשויות? איפה?
זה פוגע,
תן לי את החוק, תן לי את הסעיף בחוק.
לתת לפוליטיקאים האלה למנות שופטים, זה אבי אבות הטומאה.
אבל זה קורה בכל העולם.
זה לא קורה בכל העולם. קשקוש מקושקש. שקר וכזב, פייק מוחלט.
איזונים ובלמים,
איזה איזון ובלמים יש היום על בית המשפט? גיורא.
גיורא.
הכנסת, אינון, הכנסת.
במה היא מאזנת ובולמת את בית המשפט?
היא יכולה, אתה יודע שיש...
המחאה לדעתי...
אפילו רבין עשה פסקת התגברות. גיורא, איזה איזון ובלם יש היום על בית המשפט?
המחאה לדעתי תיפסק באחת.
גיורא, אני שואל אותך שאלה. תענה לשאלה. טוב, תן לי היום איזון ובלם על בית המשפט.
לנו אין שום איזונים ובלמים, מה? תקשיב, הם יכולים למנות היום...
איזה איזון ובלם יש היום על בית המשפט באיזושהי החלטה שהוא יכול לקבל? תן לי אחד, תן לי איזון ובלם.
הכנסת יכולה לעשות
טוב ואולי. לא, שנייה, אני שואל את גיורא, שנייה.
אתה שואל, אתה עושה כרגיל, אתה חקירה שתי וערב המגוחכת שלך.
גורון, בן, תן לו לענות.
אתה עושה לי מבחנים ב... באזרחות, בחוקים.
אתה מדבר על רפורמה שאתה לכאורה מבין בה. אז אני שואל אותך, תן לי איזון ובלם אחד היום, כן? כמו שהיום מתנהלת המערכת בין שלושת הרשויות, על בית המשפט העליון. תן לי איזון ובלם אחד.
אני
קודם כל, כבר עכשיו יש חריגה מהפרדת רשויות בזה שהרשות המבצעת, רחמנא ליצלן, הממשלה הזאת שולטת ברשות המחוקקת.
לא, 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 הדבר, אני מדבר על בית המשפט.
הדבר האחרון שנותר לנו...
אתה מבין שאין עליו שום איזונים ובלמים?
ברור שיש.
איזה בן? תן לי אתה, תן לי בבקשה אחד. בן, תן אתה, אתה תמיד עונה במקום המרואיינים. תן לי איזון ובלם אחד.
הנה, עברו אליי סוף סוף. בבקשה, כן. אז אני יכול להזכיר לך למשל, קודם כל החוק הוא האיזון האולטימטיבי. בית המשפט, יש פה דבר אחד קטן שאנשים לא מבינים.
החוק?
רגע, שנייה. בית המשפט לא יוזם כלום. הרי בג"ץ יושב שם ובאים אליו.
כן.
ואז מה שהוא צריך לעשות זה לפרש את החוק. כן. עכשיו, אני, כדוגמה...
תן איזון או בלם,
כדוגמה,
למה אתה זה?
כדוגמה, בתקופת כן. רבין כמעט נפלה לו הקואליציה בגלל חוק שמותר לייבא בשר לבן, ורבין עשה פסקת התגברות...
מה זה קשור?
זה...
מה זה
תגיד,
קשור?
תגיד, אתה לא מבין שאני מסביר לך...
אז עשו פסקת התגברות, אז אתה בעד פסקת התגברות.
לא, א', אני בעד פסקת התגברות, כל חיי, תתפלא.
וכמה הייתה פסקת ההתגברות של רבין?
אני בעד פסקת התגברות, אבל לא פסקת השמדה.
וכמה הייתה פסקת ההתגברות של רבין?
רבין עשה חוק, לא דיברו אז במושגים האלה, ומאז אסור לייבא בשר חזיר או לגדל.
וכמה היא הייתה? וכמה חברי כנסת?
עובדה, לא, אין פסקת התגברות.
אז מה שאתה נותן לי, אומר לי, זה פסקת התגברות.
אני מסביר לך שוב, כנראה שאתה לא מבין. הכנסת יכולה לחוקק כל דבר. למשל, הדוגמה שאתה נותן לי, הלכת הפרופים וכולי, ואז אחרי שבג"ץ התערב בהלכת הפרופים, הכנסת תקנה, וזה מה שקובע עכשיו.
לא, והלכת הפרופים...
כן, אבל כן, אל תגיד לי, אבל לא. אותו דבר הבשר הלבן, בסוף המילה האחרונה שייכת לכנסת.
טוב, לסיום, גיורא, שאלה לסיום בקצרה, תענה בבקשה. אתה תומך בסירוב של סדירים, של חיילי חובה?
לא.
מתנגד.
מתנגד לסירוב של חיילי חובה. אני מאוד מקווה שלפני שנגיע לזה, הממשלה, שהיא הריבון, והיא מובילה את כל המהלכים המטורפים האלה, תתעשת. אגב, אני לא רוצה לחשוב, אפילו שאני מדבר על זה עכשיו, סומרות שערותיי, על יום זיכרון. במצב הנוראי
טוב,
הזה.
טוב, זה תלוי בכם. בסדר, טוב, גיורא אינבר, תודה שדיברת.
בהחלט. הכל תלוי בנו. אנחנו גם עשינו את הטרלול הזה.
בבקשה, תודה גיורא אינבר.
אנחנו גם אחראים לטרלול הזה, הכל תלוי בנו.
נכון.
אין ספק שהדוגמה שלך לאיזון על בית המשפט, פסקת התגברות ברוב של 61, היא אחת מפסגות התוכנית.
מתי אמרתי דבר כזה?
שאלתי אותך איזה בלם ואיזון יש על בית המשפט, נתת לי את פסקת ההתגברות של רבין, כן, בעניין החזיר. מה לא נכון במה שאמרתי?
תעלה קצת את הרמה.
מה לא נכון במה שאמרתי?
שום דבר לא נכון מה שאמרת.
זה לא הדוגמה שנתת?
לא, ואם זה מה שהבנת זה עצוב. אני הרי, בוא נזכיר, הרבה לפני שידעת מה זה פסקת התגברות, אני בעד פסקת התגברות. היא צריכה להיות מאוזנת. גם בצד של בתי המשפט.
אבל אין פסקת התגברות.
נכון, אז למה אתם עוברים 61?
אז אתה אומר כאילו, אבל אני שואל אותך איזה בלם יש, אתה אומר לי פסקת התגברות.
אני מסביר.
כשרוצים לעשות פסקת התגברות, אתה אומר זה קץ הדמוקרטיה.
מה שרבין עשה עם החזיר, זה מה שזה, היום קוראים לזה פסקת התגברות, אבל עובדה שזה מחזיק עד היום, כנ"ל בהפרופים.
כן, אבל זה היה ב-61.
המילה האחרונה היא של הכנסת.
לא.
היא היה ב-61, ובג"ץ לא התערב בזה יותר.
אתם מאזינים ל... ינון מגל ובן כספית. עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. 103 FM. 1 2.
טוב, בוא נשמע קצת קטעים. בוא נתחיל במה שקרה אתמול בתקשורת, ראינו שם איזה עוזר בבית הלבן, לא יודע, משהו עוזר של ביידן, כל מיני כאלה. עכשיו, הוא אומר רפורמה משפטית, כן? והם מתרגמים אותו, לא, זה הולך ככה. שימו לב, נריה קראוס מערוץ 13, מה הוא אומר? הוא אומר רפורמה משפטית, היא אומרת הפיכה משטרית, משהו כזה, תסתכלו.
בכיר הבית הלבן קירבי אומר לי באופן מפורש, השיחה הזאת התמקדה במהפכה המשפטית.
Certainly relayed concerns that he has had about the judicial reforms.
במהפכה המשפטית.
The judicial reforms.
ונזכיר אותי, זה האיש הכי בכיר בבית הלבן שדיבר על כה על המהפכה המשפטית.
The judicial reforms.
במהפכה המשפטית.
הגדול, זה גאיוס עשה את זה, הוא מעולה בטוויטר. עכשיו אותו דבר גם, זה יש ערוץ 13, עכשיו ערוץ התבלה 12, שימו לב, יונית לוי אותו דבר.
Is the judicial overhaul the reason that Netanyahu isn't being invited to the White House at this stage of
המהפכה המשפטית, הוא אומר, תכף תשמעו, הרפורמה.
The judicial overhaul is that, for instance, as long as this Israel is engrossed in this judicial overhaul, what, there won't be any
when there are concerns such as those over judicial reform, such as basic checks and balances in a democracy.
אוקיי, okay. עכשיו לפיד אתמול דיבר, הוא אמר שאם התוכנית של הקואליציה תעבור זה קץ הדמוקרטיה, אז אספנו לו כמה נקודות מהעבר של קץ הדמוקרטיה, ותראו כמה לפיד מדבר על קץ הדמוקרטיה, בבקשה.
אם אריה דרי לא יפוטר, ישראל תיקלה למשבר חוקתי חסר תקדים, והיא כבר לא תהיה דמוקרטיה ולא תהיה מדינת חוק.
סמוטריץ' כבר הודיע שהוא רוצה להיות שר הביטחון, בן גביר השר לביטחון פנים. אם זה יקרה חלילה, אני לא יודע מה ישראל תהיה, אבל היא כבר לא תהיה הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, היא לא תהיה בדמוקרטיה בכלל.
אם שינוי המשטר שמציע יריב לוין יעבור, לא נהיה דמוקרטיה. אזרחי ישראל, אני יודע שכולם מתעניינים רק בקורונה, אבל נכון להיום, יום שלישי, ה-17 למרץ, אתם כבר לא חיים בדמוקרטיה.
גאוני.
ברגע שיעבור השינוי בוועדה למינוי שופטים, ישראל מפסיקה להיות מדינה דמוקרטית.
גאוני. עכשיו, אחרון, זה לפיד אתמול. עכשיו, תראו את הבן אדם חסר האחריות הזה. כמה הוא לא מנהיג. שואלים אותו לגבי הטקסים המלכתיים שעוד מעט הולכים להיות, כן, של יום הזיכרון ויום השואה וכדומה. ותראו, מנסים לבקש ממנו, יהודה שלזינגר, איזושהי הצרה, שיגיד שלא יחללו אותם, הוא לא מוכן. בבקשה.
האם אתה קורא למפגינים להימנע מכל הפרעה לתקסים הממלכתיים שאנחנו בתקופה הקרובה נגיע אליהם?
אני כרגע קורא לכל אלה שתוקפים באלימות את המפגינים, מזיזים עליהם גג פלפל, בגז פלפל, ומרביצים להם להפסיק עם האלימות שלהם. זה הדבר היחיד שאני קורא לזה.
ובתקסים הממלכתיים, האם אתה קורא להם לא להפריע שם?
אם אנחנו נחכה ונראה אם עדיין תהיה פה מדינה על התקסים הממלכתיים, כי הם עושים אותה לאט לאט.
לא נצליח לשמוע קריאה שלא להפריע בטקסים האלה?
אני אמרתי שקודם כל אני רוצה לשמוע קריאה להפסיק להפגין אלימות כלפי המפגינים.
תודה.
זה מנהיג, זה מנהיג. הטקסים הממלכתיים הוא לא מסוגל לקרוא לא להפריע להם. זה פשוט לא יאמן. לא יאמן, זה המנהיג שלכם, בסדר? נו.
זה היה מאוד משכנע. אז אני שמח שאתה מדבר על הסמנטיקה, איך לקרוא לתרללת, אז כן. יכול דובר הבית הלבן לקרוא לזה רפורמה. אנחנו קוראים לזה הפיכה משטרית, כי זה מה שזה. ואני חושב שאתה מפספס את העניין, במקום להתווכח מה השם, תספר למאזינים שלך ולצופים שלך מה קרה אתמול. הנשיא ביידן, שארבעה וחצי חודשים עוד לא הזמין אותו לבית הלבן, אני מזכיר לכולכם, זה הנכס הכי גדול שלנו, היחסים עם אמריקה. אין הזמנה, נותן לו אתמול על הראש, שיחת טלפון שכולה הרצאה באזרחות, כולל מציע לו עזרה לפתור את הדבר הזה, כאילו משל היינו אפגניסטן רגע לפני חזרת הטליבן. זה העיקר של הסיפור הזה. עכשיו בואו, אני רוצה להעביר כמה דברים, כל הזמן מדברים על ה...
רגע, בואו נשים פרסומת אחת ותמשיך, שנייה.
זה כאילו, רק אתה דיברת, הבנת.
לא, פרסומת אחת רק.
אז בקטנה הוא נטפל פה לקטע שאני קורא, איך קוראים לזה, כשאתמול הערוץ שלו העלה את סרטון שבו נראים פעילי שמאל בוגדניים מביימים קטע שבו מפגין ימני תוקף את המחאה. הכותרת בערוץ 14 ירץ ברשת, המפגינים מביימים שאיש ימין מרביץ להם עלילת דם, תיעוד. אלא מה? בדקו את זה, זה צוות צילום של תוכנית סטירה בערבית של ערוץ מכאן, ששייך לתאגיד השידור הציבורי. חבר'ה, אנחנו לא כאלה מטומטמים, אם נרצה לביים משהו, לא נעשה את זה בחוץ עם מצלמות ומיקרופונים. עכשיו לגבי העניין עצמו. יש פה טבלה אחת, הרי מה הקטע בהפיכה המשטרית? אני חושב שצריך פסקת התגברות, 67 או 70, בגץ יכול לפסול חוק רק בשני שליש, אחרים, יעקב נאמן העלה 65, ונתניהו הוריד את זה. בממשלת נתניהו ב-2009, שר המשפטים שלו העלה 75, ונתניהו התנגד. למה? כי לא היה לו רוב? לא. אם היה רוצה, היה לו רוב. פשוט משאיר בחוץ את ברק ומכניס את הימין. אני אקריא לכם טבלה, אני חושב שהיא די משקפת. הממשלה טוענת שגם בעולם הפוליטיקאים בוחרים את השופטים, אז למה אנחנו כל כך מתנגדים לזה? כי בישראל אין גורמים מאזנים אחרים, וכל מיני בלמים שיש במדינות אחרות, ששומרים על האזרח ועל הזכויות. אין חוקה, אין שני בתי פרלמנט, הכנסת למעשה נשלטת על ידי הרוב הקואליציוני, ולכן בישראל בסוף העליון הוא הגורם היחיד שמאזן את הממשלה. עכשיו תראו טבלה. בארצות הברית יש שני בתי פרלמנט, יש שיטה נשיאותית, יש משטר פדרלי, כל זה זה בלמים ואיזונים. יש בחירות אזוריות, יש חוקה נוקשה שקשה או כמעט לא ניתן לשנות אותה, ולבית המשפט יש סמכות לבקר חוקים הפוגעים בחוקה או בזכויות האדם. אין שם כפיפות לטריבונלים בינלאומיים. בבריטניה יש שני בתי פרלמנט, יש אוטונומיה טריטוריאלית מוגבלת בלא מעט אזורים, יש בחירות אזוריות, לבית המשפט סמכות להחליט על אי התאמה, זה הפסילה שלהם, קוראים לזה אי התאמה, והממשלה תמיד מצייתת, ויש כפיפות לטריבונלים ואמנות בינלאומיות. קנדה, שהם מרבים לעשות את זה, שני בתי פרלמנט, יש משטר פדרלי, יש בחירות אזוריות, יש חוקה נוקשה, יש לבית המשפט סמכות לבקר. אני יכול להמשיך, יש פה עוד
הרבה, בישראל, מה המשמעות? בישראל, בישראל. מה המשמעות, נגיד, של שני בתי פרלמנט? מה זה משנה?
כשתוכה, תזכיר אתה, אבל אם כבר שאלת, שני בתי פרלמנט משמעותם בדרך כלל, למשל בארצות הברית, כמעט תמיד, לפחות אחד מהם לעומתי לנשיא. ואז בשימוע של אישור השופטים, אז השופט של הנשיא נופל. עוד דבר, אם כבר אתה שואל לגבי מערכת המשפט...
לא, אבל דיברת על בית פרלמנט אחד, מה שאמרת, לא שניים.
אנחנו לא...
הוא צריך לאשר את זה רק בסנאט.
אנחנו לא בשאלות
ותשובות. זה לא קשור.
אנחנו לא בשאלות ותשובות.
אבל אתה סתם אומר דברים, להפך.
הרבה פעמים הסנאט...
שיש חוקה זה רק מגיע.
הרבה פעמים...
עד רבה, שפה אין חוקה, אז מה הם פוסלים חוקים?
אם הוא צריך לאשר את זה בסנאט, הרבה פעמים הסנאט לאומתי.
כן, בסדר, אבל זה לא קשור לשני בתי פרלמנט. אבל מה זה קשור לשני בתי פרלמנט?
תן לי לתת... מה זה קשור?
כן, אז הוא צריך לאשר את זה בסנאט, נכון?
כשיש שני בתי פרלמנט, צריך ללכת לכיתה א'. כשיש בית פרלמנט אחד כמו אצלנו, בדרך כלל הקואליציה שולטת בו. כשיש שני בתי פרלמנט, הסיכוי שאחד מהם יהיה לעומתי גבוה.
זה לא קשור, אבל הוא מאשר אותו רק בסנאט, לא בשני בתי הפרלמנט. אין לזה שום רלוונטיות.
אבל מכיוון שיש שניים, כשהסנאט לעומתי, הוא לא יכול לאשר אותו.
אבל הוא לא הולך אז לבית פרלמנט השני.
אבל
אתה סתם מחרטט
שטויות. אני לא רוצה לחכה לידך.
אבל אתה סתם מחרטט.
אז תחכה לתורך ותעיר לי.
שני בתי פרלמנט, שני בתי פרלמנט.
תחכה לתורך ותעיר לי.
כל יודע להגיד לי.
כל המשפטנים, אמרתי לך, זה שלא הבנת. טוב, זה בעיה שלך. תמשיך. אתה מטריל לי את כל הזמן, ואני לא אוותר לך על זה. כל המומחים למשפט חוקתי ומשפט משווה יסבירו לך.
כל המומחים, אני שואל אותך, מה כל המומחים? לך.
זה כמו הפייק שהפצת עם דרשוביץ, שגם ברגע זה מתנגד לטרללת.
הוא אומר שהוא מתנגד, השמעתי שהוא מתנגד, והוא אומר שאם זה יעבור, נהיה יותר דמוקרטיה.
שני בתי פרלמנט, זה חגורת ביקורת נוספת של עוד בית פרלמנט.
סתם להגיד דברים, אתה לא מבין בזה כלום.
לא, אני לא מבין בזה כלום. אומר אבו ועם הארץ פה, לי יש לפחות תואר במשפטים, ואני רוצה להשלים את זה.
אז מה?
תודה, תשמע, אני לא אתן לך להוציא מילה עכשיו.
אל תיתן, נו, בסדר.
אתה יודע מה, בוא, קדימה, יאללה, תעלה מוריין.
יאללה, פרסומות בבקשה.
פרסומות.
שלום חיים רמון, לשעבר שר המשפטים.
שלום ינון, שלום בן.
מה המצב?
המצב, אני אנסה להסביר אותו כדי שידע באמת על מה הוויכוח.
Okay.
הוויכוח הוא על אנשים שיש להם כשירויות להיות בשופטי בית משפט עליון על פי החוק הקיים שלא משנים, ויש להם אג'נדה, כמו שהיה לרות גבי, זוכלה לברכה, שונה. כלומר, ויכוח הגדול האם התמנו שופטים אקטיביסטים או שופטים לא אקטיביסטים. ולמה זה? כי בגץ הפך מגוף ששופט את המדינה לגוף שמנהל אותה. המהפכה השיפוטית של אהרון ברק חרגה מאוד מתחומה והפכה למסע צלב קנאי תוך שהיא שורפת חלקות גדולות באמון הציבור. ובית המשפט העליון של אהרון ברק מייסד האקטיביזם השיפוטי, ביצע השתלטות עוינת, תחילה על השיח הפוליטי ואחריו על עולם קבלת ההחלטות. מצב שבו המערכת המשפטית מתערבת בהחלטותיה של המערכת הפוליטית, היא התקפה ישירה על העולם הדמוקרטי. ואהרון ברק רוצה לשכפל את עצמו בבית המשפט
אבל
העליון.
אבל אנשים, אני אגיד לך מה, אנשים בכל זאת מסתכלים, אני מסתכל מהצד של בן והמוחים כן. והמפגינים, ואומרים, יש פה שינוי משטרי. יש פה שינוי משטרי.
אני... היה שינוי
משטרי... שמסכל את הדמוקרטיה ומוביל אותנו לדיקטטורה.
היה שינוי משטרי שאתה מבין שאני קטעתי אנשים שהיום מתנגדים. אבל הם... היה שינוי משטרי שהפך את הכל שפיט, שאיך אמר אהרון ברק, שהחוק, שהוא ארכיטקט של החוק, והחוק של הכנסת, יש לו פירוש אובייקטיבי, ובאים ואומרים, ומי אז 1997, 98, שהיה תיקון גדעון סער, זה תיקון פרידמן, אבל זה בסדר, שבו אמרו יש איזון. אז מאז נבחרו 19 שופטים, שלושה עוד אנחנו לא יודעים, הם חדשים. מכל היתר הרוב המכריע, שופטים אקטיביסטים, חלקם אסטרואידים. עכשיו באים ואומרים, תקשיבו, לא עושים מהפכה, זה הביקורת בצד ימין. שני שופטים, אני אתן תקף שמות, ימונו והם, הקואליציה תמנה אותם, והם ככל הנראה יהיו. רות גביזון, זיכרונה לברכה. למשל, אם רות גביזון הייתה בחיים, היא הייתה מתמנה. או גידי ספיר, או יואב דוטן, או שוקי סגב, כולם, חלקם היו כבר מועמדים בית המשפט. והצטרפו שניים כאלה לבית המשפט העליון, שניים כאלה, בלבד. ומה שיש היום, זה, אתה לא יכול לאהוב אותי, לא, זה דיקטטורה, זה אפלת ימי הביניים, הם ישפטו לפי המסורת של נשיא בית המשפט העליון לשעבר, לנדאו. הם יהיו מהסוג הזה, לא חברי מרכז ליכוד, לא אחרים, זה השניים שיהיו. כל היתר נשאר אותו דבר, להפך, נותנים עוד כוח לחבר אופוזיציה, טיל וטו, ושופטים...
אני לא מסכים עם אף מילה שאמרת, אבל אין טעם אפילו להיכנס לוויכוח,
ודאי, כי אין מה לענות.
הוויכוח ההיסטורי, קודם כל, לא, אין מה לענות, למה אתה יודע הרי שיש לי מה לענות?
כי אני חושב שרוצים, כי אתה אמרת שהמערכת חרגה מאוד מתחומה, והפכה למסע צלב, זה אתה אמרת, זה ציטוט שלך, ורוצים שהיא תחרוק פחות.
אני רוצה לתקן כמה פייקים שלך.
ב-2011.
אם אפשר לתקן או לשאול אותך, קודם כל זה לא סטרואידים ולא נעליים, יש מולי נמצאת רשימת הסרט, התיקון אגב שגינו סער לא היה ב-98 כמו שאמרת, אלא ב-2008, והשופטים שנבחרו מאז, שטיין, בוגר ישיב אוניברסיטי, ביבי והילד שקד, מינץ, ישיבה תיכונית רב ומתנחל מדולב, ביבי ואילת שקד, גרוסקופ נבחר על ידי אילת שקד,
וילנר,
מדיה,
גם עברו בוגר ישיבה,
אני טוען,
אתה טוען שקרים, אני מסביר לכם שאין פה, בתוך הסרט השופטים האחרונים, אין פה רוב אקטיביסטי, אלא להפך, יש דתיים, יש שמרנים, אילת שקד ידע לעשות את זה בגלל שהעסק אוזן, העסק אוזן, יש לשני הצדדים. עכשיו, אתה יודע מה הבעיה? מה שרציתי באמת להגיד לך, הבעיה היא שזה לא יהיה עכשיו ליברל נגד שמרן או ימני נגד שמאלי. זה יהיו עכשיו שופטים מטעם. כשאתה מביא קואליציה, מביאה שופט עם זכות וטו, זה שופט פוליטי. ואתה יודע מה יקרה, חיים? אתה יודע מה יקרה לסיום? שני השופטים הראשונים, שר המשפטים ממנה אותם מטעם, שרה ויאיר נתניהו יקבעו אותם, ואחר כך הוא לא ימנה יותר שופטים. אתה יודע מה אני יודע את זה?
בן, אני יכול לענות לך.
כי הוא יש לו קבורו, הוא יכול לכנס את הוועדה, רק עם השישה. רק עם השישה שלו.
אבל בן,
ויש לו גם נשיא העליון שהוא ממנה.
בן, תודה. תן
לי, תכף אני אגיע לנשיא העליון. חמש דקות יש לי. נעמת, אתה נועם כל יום
שעתיים. אני עניתי לך בנאום.
אז אני רוצה, אבל אתה עונה כל יום בנאום, אז תן לי להגיד.
אני מדבר עכשיו עליך.
אני מדבר עליך. ב-2011 אתה אמרת שהיא חרגה מאוד.
נכון.
ומאז מונו, מאז כל אלה שמונו, חלקם, אתה יודע, שמשל, השופט, חלק מהשופטים האלה פסלו חוקים. אף אחד מהם לא אמר שבית המשפט לא, שלא הכל שפיט. אף אחד הוא לא חוץ משטיין, לא שופט, ואתה אומר,
מה, אתה רוצה הצהרת נאמנות שלא הכל שפיט? לא,
לא, אני לא רוצה, אתה רוצה.
לא מספיק לך שיש, לא, אני לא רוצה. אני רוצה שהשופטים לא יהיו פוליטיים, אני רוצה שיהיה איזון. אני רוצה פסקת התגברות, אבל מוזנת. לא של 61.
אבל אתה לא הוגן, אתה לא הוגן אפילו במילימטר.
לא, אתה הוגן, אני לפחות
אין לי אג'נדה. כן, אני הוגן כי אני רוצה לדבר חמש דקות, ואתה את החמש דקות האלה לא נותן לי. נכון,
בלי אג'נדה?
אז אני אסביר.
לא, לא הורשעתי בכלום.
מי השופט? רק מי שהורשע יש לו אג'נדה?
כן, לא, יש לי אידיאולוגיה. אני אגב בעד רפורמות. אני בעד פסקת התגברות. אני בעד פיצול תפקידי ממש.
אתה רואה כמה אתה לא הוגן. השופט אלרון, זה מימונה על ידי כחלון. אם לא כחלון, הוא לא ימונה. כל שופט שמונה.
מה אכפת לי על ידי מי? הוא מונה בגלל שהמערכת מוזנת.
לא, אבל...
כן, למה לא? כן. אבל תן לו לענות. יש וטו לשני הצדדים.
אבל תן לו לענות.
בן, אני טוען שהיום בית המשפט, אתה יכול לבוא ותיקח את כל פסקי הדין שלו, הוא אקטיביסטי. ומה שעומדים למנות, לא עומדים למנות רק אנשים, רק שופטים שהם עומדים בכישורים לבית המשפט העליון. זה החוק, אי אפשר למנות אחרים. ואם יתמנה יואב דוטן, רפי ביטון, שוקי שייב, דרך אגב, הם נפסלו כולם על האג'נדה שלהם כמו רות גביזון. עכשיו אני אבוא
לנושא... מתי תזכיר? תכף תגיד לי גם את ההתנתקות. אגב, נתניהו אתמול לא השתתף בהצבעה לביטול החוק, כן? הוא לא רוצה להיות חתום על זה. רות גביזון.
לא חשוב, תמשיך, חיים.
אחר כך, אני בא ואומר לגבי נסיעה, אני יודע שאתה תגיד ישר נקמה וכדומה, אני חודש אחרי שמוניתי שר משפטים, הודעתי שלא יהיה יותר, הנושא של סניורית. לא יהיה. באתי לדורית בניש. אמרתי לדורית בניש, את תהיי כי את הכי ראויה ולא בגלל הסניוריטי. ואחריה היה לי כוונה למנות שופט, קוראים לו זוהר גושן, תימנים אל יכין, אילוי משפטי ללא כל ספק, שהוא יתמנה לבית המשפט העליון והוא אחר כך יהיה הנשיא. זה היה הרעיון, עוד לפני כל ה-SMS'ים שאתה מדבר על ה... ישר הוא נקמה ונקמה, הנקמה הייתה הפוכה, אבל לא חשוב. זה מה שניסיתי. עכשיו תאר לך, צריך למנות מקרב שופטי בית המשפט העליון נשיא. אז לא ימנו את עמית, שהוא שופט...
רגע, אז מי אתה מציע שימנה את הנשיא?
תן לי.
שאלה, אתה כל כך חוזר להיסטוריה ולגביזון. מי אתה מציע שימנה נשיא?
אני מציע שהוועדה תמנה נשיא.
איזה ועדה? בשליטת הקואליציה, הבנתי.
אבל אתה לא נותן לי לדבר.
מה זה לא נותן? אתה כל הזמן מדבר, תפסיק לי לדבר כבר.
לא, אבל אתה קוטע אותי אחרי כל משפט.
שאלתי אותך שאלה עכשיו, ענית, סבבה.
אז אני עונה, אתה לא נותן לי לענות.
לא, לא, אתה נהיית בכיין בדיוק כמו הצד השני.
די,
שעת הנואם, שעת הנואם, אתה נואם. הייתי אס-אמסים, נקמה.
די.
נותן לך כל הזמן לענות.
לא, אתה לא נותן לי, שאלת, אתה לא נותן לי לענות.
למה? אני תמשכת, מה אתה רוצה?
הנה, אתה רואה, לא נשאר לי לדבר כבר, נו.
הוא ממשיך אם אני לא נותן לי.
תפסיק, אתה לא צריך להגיד, כל הזמן לא להגיב ולהגיב.
אז הוא כל הזמן, הוא אמר כבר 50, הוא אמר כבר 50 פעם שאני לא אגוד ואני לא נותן לו.
אז אתה לא צריך להגיד את המילה האחרונה, תהיה בשקט.
אז אני אגיב, אני פשוט אגיב, הוא נראה לי מבולבל הבוקר.
טוב, נכון, אתה בלי אג'נדה.
סולברג התמנה לנשיא בית משפט עליון, התמנה הנשיא שטיין, התמנה אלרון, זה דיקטטורה,
כן.
זה סוף העולם,
כן.
בסדר, זו דעתי שלו, על זה צריך לעשות צרבנות.
אז אני רוצה להגיד לך משהו, בוא רגע
נעשה... לא, אני לא רוצה שתגיד לי, כי תן לי לדבר, אתה תגיד אחרי שאני אראה, תן לי לדבר.
לא, אבל זה חשוב לרעיון איתך.
לא, זה לא חשוב.
אגב, אני בעד שסולברג ימונה עכשיו לנשיא העליון לכל ימי חייו, סבבה?
הוא לא יכול, הוא רק יכול להגיד 70.
הבעיה היא ברגע שהכללים החדשים... הם ימנו את העליון, את נשיא העליון, הוא לא צריך אפילו קוורום, הוא יוכל למנות את השופטים שלו עם השישה של הקואליציה, ואז לסגור את העסק, וברגע שיש לו גם את נשיא העליון, נשיא העליון יקבע גם את ההרכבים, והוא יקבע את ההרכב שנתניהו צריך בעירור.
אתה יכול לענות, אני
אשקר. אבל למה, אם אתה מקשיב עד הסוף בשקט, היית גם עונה את התשובה?
אני אתן לך תשובה, אפילו סמודריץ' ושמחה רוטמן בהצעה שלהם ההרכבים יהיו רנדומליים, דרך כלל לא כמו היום, ורק רנדומלי, יהיה הרכבים שמחשב יקבע אותם. זה הצעה, זה מה שיהיה.
טוב שלא אמרת, תסמכו
לא
עליי, מה שהם אומרים כל הזמן.
למה שנסמוך על בגץ? למה אני צריך לסמוך על בגץ? למה שופטי בגץ אני צריך לסמוך עליהם ולא על סמוטריץ'?
אני חושב ש...
לא, אני לא רוצה לסמוך על סמוטריץ', אני רוצה, האם אתה בעד...
הכותרת של הרעיון הזה זה מה שאמר עכשיו ינון מגל.
נכון.
מסתתמו טענותיי.
נכון.
למה שאני צריך לסמוך על שופטי בגץ ולא על סמוטריץ'?
זה מה שאני אומר, בן, יהיו רנדומלי. זה יהיה רנדומלי. אף ללא מגע יד אדם, לא מגע נשיא, זה יהיה הכלל בבית המשפט העליון. כל החששות שאתה מספר עכשיו לא יהיו. זה מה שיהיה.
אבל זה לא, אני לא רואה את זה בהצעת החוק.
רגע, ומכיוון שאני רואה... רגע, ואם זה יהיה, זה בסדר?
תשמע.
אם זה יהיה, זה בסדר?
לא, כי אני...
לא, אז אין שום דבר שיעשו לא יהיה בסדר.
כי אני חושב שאסור שיהיו שופטים מטעם פוליטיקאים.
אבל אין, גם היום זה שופטים מטעם. אין שופט.
לא, ברגע שיש... ברגע שיש זכות וטו הדדית, הושג האיזון. אני יכול לעבור איתך, שופט שופט, היום זה שבעה מול שמונה.
בסדר, אז יש שנייה, אז יש איזון, יש איזון, שניים הקואליציה תימנה, אחרי זה יחד עם האופוזיציה,
אחרי זה אף אחד לא ימונה, אינון.
אחרי זה גם
לשחרור,
שנייה, וכשתתחלף קואליציה, אם הממשלה הזאת כל כך גרועה,
הוא יוכל פשוט לא להיכנס יותר את הוועדה, כמו שהם השאירו את המשטרה שנתיים בלי מפכ"ל, ופרקליט המדינה שנה וחצי, בלי פרקליט מדינה.
יאיר לפיד, יהיה ראש ממשלה, הוא ימנה דפנה ברק ארז כנציגה.
זאת אומרת, אנחנו צריכים לקוות שמפלגה מסוימת תנצח כדי להציל את הדמוקרטיה, סבבה.
אני צריך שהשקפה מסוימת תנצח. עד היום, איך אתה אמרת? המהפכה השיפוטית של אהרון ברק חרגה מאוד בתחומה והמשיכה לחרוג בסדרי גודל גם היום. את החריגה הזאת שאתה ב-2011, אחרי המהפכה, אחרי התיקון ב-2008, אתה צודק, תהיתי, ב-2008... עשה גדעון שר. אתה יקירי, אמרת את זה. אבל... ומי שעשה,
רגע,
מי
רגע.
שקבע שיש מתקפה על הדמוקרטיה,
רגע,
על המערכת
רגע,
הפוליטית.
רגע, תעצור, כי אתה מצטט אותי.
לא אני, יאיר
אני
לפיד אמר.
לא מסתיר ואלא להפך מתגאה בזה שחשבתי שהמטוטלת הלכה יותר מדי לצד ההוא.
ולכן,
קודם כל היא התחילה לחזור באותו איזון שגדעון שר השיג, וזהות השופטים, שנייה חיים, וזהות השופטים שמונו לאחרונה, כולל ממשלת השינוי שסוף סוף הביאה שופטת מרוקאית, מוכיחה את זה. ושנית, דבר אחד, אני רוצה אולי שתסכים איתי בדבר אחד, אני חושב שאת התיקון, שהוא כל כך דרמטי וממש משטרי, לא צריך לעשות בצורה של 6 ימים אחרי הקמת הממשלה, אלא לעשות דיון מסודר, לא בטרור של הוועדה, אבל צריך פסקת התגברות מאוזנת, לא 61, לתקן את עילת הסבירות בצורה מאוזנת, לא בצורה דורסנית, להיפטר מכל חוקי התרללת של הנבצרות ושל התרומות ושל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והג'ובים וההקלטות ואלף ואחד דברים.
אתה לא נותן לי, אתה בא, אני עכשיו, אני מבקש שלא תפסיק...
די כבר אם אני לא נותן לי הזה, תפסיק לייבב כבר.
אני מבקש שתיתן לי לדבר,
אתה דיברת פה הרבה ותדבר עוד הרבה.
אז עכשיו אני רוצה לדבר הרבה.
כל משפט שני שלך זה אתה לא נותן לי.
אז אני מבקש, כי אתה לא נותן, אבל אני מבקש שתיתן, אתה נותן לי לדבר, אתה נפלא, ועכשיו תיתן, תוכיח את זה, בסדר? אז אני בא ואומר לך, קודם כל, 61, יש פסק דין של אהרון ברק, שקבע שפסקת ההתגברות 61, אתה רוצה תלך אליה דצמבר 96, הוא היוזם של פסקת התגברות ב-61, אני הייתי שם, לא ידענו מה זה פסקת התגברות, הוא הציל אותנו נפילת ממשלת אוסלו, זה כך כעובדות, והוא דיבר על 61 ועשה פסק דין שפסקת התגברות היא כלי פוליטי, חברתי, בידי הממשלה להתגבר על פסילה של חוקים, זהו פסק דין של 9 שופטים דצמבר 96, פשוט עובדות. זה, אתה יכול להגיד
לא הבנתי מה אתה, אשכרה לא הבנתי מה אתה רוצה.
אמרתי
עכשיו
אמרתי שמי שהמציא את פסקת ההתגברות ב-61 היה אהרון ברק בנושא החזיר.
אז תחליטו,
זה,
לא, הוא לכאן או לשם? לא, הוא הצורר או אומר... הממציא? הוא החיובי או השלילי? די אני, כבר עם אהרון ברק הזה. הוא בן 90, תניחו לו.
ביקשתי,
אתה רוצה לתקן את השיטה? בוא נתקן את השיטה, לא בצורה
אבל,
הזאת.
אבל אני, אבל, אבל אני מבקש, ממש מתחנן, אתה לא, אחרי שני משפטים אתה כותב.
טוב, לסיום, חיים, יאללה.
אז אני מבקש, מה שאמרת עכשיו, אני חושב שהדרך שבה נעשתה, ואיבדתי איתה, זה, יש לי ביקורת. אבל עכשיו אנחנו עוסקים, בנושא של מינוי שופטים, ואני אתה אומר לסיום, אני יכול להביא לך את כל פסקי הדין של בית המשפט העליון מאז התיקון של גדעון סער, וכמה הוא היה אקטיביסטי. אפילו סולברג פסל חוק, פסל חוק על פגם בזה שהחברי כנסת לא למדו טוב את החוק בדירה שלישית, ואני יכול להביא לך את עשרות פסקי דין. ועכשיו באים ואומרים יהיו שני שופטים, שני שופטים בלבד בקדנציה, ואם אני תיארתי לך מי הם יהיו,
אני רק אני רק רוצה בקטנה, חיים, מכיוון שאתה מדבר על זה כאילו זה אקטיביסטי יותר בעולם, העובדות ולא השקרים, זה שבית המשפט העליון הישראלי פרסק עד היום בסוד שנים 22 חוקים מתוך אלפים, וזה הכי נמוך בכל העולם, זה הכי נמוך בכל העולם, זה הכי נמוך בכל העולם, זה מיוצא לשנה של 0.5 חוקים, וזה הכי נמוך בכל העולם.
חיים, משפט סיום.
22
פסק בית המשפט העליון,
הכי נמוך בכל העולם.
אני, זה גם שקר. אני,
22 זה עובדה.
אז אני, כן, זה עובדה.
עובדה? 22, לא תוכל לשנות אותה.
עשרות ומאות חוקים הייתי שר. אתה יודע כמה חוקים
מאות חוקים הוא פסל, הבנתי.
על סבירות.
22 חוקים נפסלו עד היום. תעשה גוגל ותראה את זה.
וזה מאות חוקים שאמרו לי, זה לא, זה ייפסל בבגעת.
אה, אמרו לך. אבל זה כל היופי, שזה מה ש... זה שאמרו לך,
אמרו את השיחה הזאת.
והם מנעו ממני ליישם את מדיניותי.
תודה רבה, חיים.
זה מה שהם עשו.
תודה רבה.
שאני נבחרתי אליה.
חיים רמון, תודה רבה.
ולכן
22 חוקים, זו
עובדה. תן לו לסיים כבר.
הוא לא יסיים, אז מה זה משנה?
די, תפסיק להגיב.
22 חוקים.
תן לו לסיים.
11 ועוד 11, זה יוצא 22.
לא, אתה בן אדם לא נורמלי, די, אתה בן 62, תירגע.
ואני גם חילה וגם מסית ומדיח, רוצח טרוריסט, רוצח המונים, אנס סדרתי ודגנרט מוחלט, זה הכל אני. ועדיין, בגץ פסל 22 חוקים. כל השאר שקר.
וזה שקר, מכיוון שהפסיקות של בגץ מנו חקיקה של
ברור. כולל חוקים שלי.
מנעו חקיקה, הבנתי.
נכון, כולל שלי, כולל חוקים שלי.
זאת אומרת, אנשים הבינו כל מיני דברים.
טוב, יאללה, תודה חיים.
אכלו על פי, ואני יכול להגיד לך...
לא, 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 חיים.
אתה רואה, זה הוא ממשיך.
אני מסיים בשנייה, אני מסיים בשנייה.
לא, חיים, לא.
על כל פעם שאתה תגיד את השקרים האלה, אני אביא את האמת.
תודה רבה.
22 חוקים, זה מה שנפסל.
שלום רב סרן משה קוגיאט, מחטיבת הקומנדו במילואים 551.
אלן.
מה נשמע?
בסדר גמור.
רב סרן במילואים, כן? מה, היה דיווחים על סרבנות אצלכם? גם בן דיבר בתחילת התוכנית על אירועי סרבנות. אתה יכול לתת לנו עדכון מה קורה אצלכם? יש, אין?
כן, אני רק יכול לדבר על האירוע שכביכול פורסם בערוץ 12 אתמול.
זה גם מה שאני אמרתי, הסיפור של יוסי מזרחי בערוץ 12.
בדיוק. אנחנו היינו מאוד מאוד מופתעים לשמוע שמישהו שעולה לאוויר ולא מדייק בדיווח שלו, ועוד אומר, מציין אירוע שלא קרה בכלל. סיפור המקרה הוא מאוד קצר, זאת אומרת, הגדוד התגייס, אנחנו בלבנת אימון של שלושה שבועות מאוד מאוד מפרחים וקשים במסגרת אימון החטיבה ליום פקודה, ואנחנו פתאום שומעים שהמסגרת התכנסה על ידי המגד, עקב זה שלא גויסו מספיק אנשים, ממפי שנחרד למספר שלא גויס, וגם שגויס...
אנחנו פתאום שומעים, אתה מתכוון שומעים בערוץ 12.
כן, 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 אוקיי. בדיוק. אני מדבר על הדיווח שהיה אוקיי. בערוץ 12 אתמול, שפשוט אוקיי. ביקר אותנו, שאנחנו, שחלק מהאנשים כבר בשטח, שומעים דברים שהם, אין בשום אמת בהם. זאת אומרת, זה היה הפתעה מטורפת. אנחנו פה בקור, החבר'ה פה מתאמנים, ובאים ללבנת אימון הזה עם מוטיבציה
הוא
מטורפת.
הוא אמר שהגיעו 30%.
הגיוס של הלבנת אימון הזה של החטיבה היא מעל ה-30%, הממוצע הוא 30%, אנחנו מעל לזה, לא בהרבה, אבל אנחנו מעל לזה, בוודאי שיש כל מיני מקרים יוצאי דופן כאלה או אחרים, אבל זה לא, זה לא מגמתי, זה לא משרה איזשהו נתון, כביכול שהחטיבה נמצאת ב...
יש סרבנות בכלל?
עד שסרבנות, לא, אנחנו לא נתקלנו בשום סרבנות כרגע.
שום מקרה?
בחטיבה, בלבנת אמון שיש לנו כרגע, אני לא יודע, ואני נמצא פה כבר למעלה משבועיים וחצי, לא מכיר מישהו שבא ואמר שהוא מסרב עקב הרפורמה או המהפכה המשפטית, כל אחד בעיניו, בעיני המתבונן. אבל אני אומר עוד פעם, אני חושב שזה תעודת עניות לכתב, שגם העורך וגם הערוץ לא בודק באמת אם יש דברים בגו, ואם הדברים האלה מדויקים ונכונים, ולהוציא את זה בצורה כזאת, זה לא עניין של ההכפשה, זה עניין הוא שאנשים שבאים למילואים, מתוך מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה, כי אין לנו צבא אחר, אין לנו ארץ אחרת, ובאים למילואים, ומישהו בא ופשוט מכפיש את שמם.
100%. טוב.
אנחנו עושים פה משפט שדה לעיתונאי בלי שהוא נוכח.
לא עושים משפט שדה, אנחנו אומרים מה בן אדם אומר במילואים.
כן, כי קבענו פה קביעות.
אם הוא רוצה, הוא יכול להגיב, יש לנו כמה דקות.
אני אבדוק את זה מולו, זה מה שאנחנו צריכים לדאוג, שהוא יוכל להגיב.
רב סרן במילואים, מושיקו גיאט מחטיבת הקומנדו במילואים 551. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
טונה ורביד פלוטניק הודיעו שהם משתפים פעולה במופע חדש, אז קבלו.
הגשם שוב הגיע מוקדם, ויש פתקים בעיר בדרך לים. תמיד אמר שזה עולם משוגע, תמיד אמר שזה עולם משוגע. הגשם שוב הגיע מוקדם, ויש פתקים בעיר בדרך לים. תמיד אמר שזה עולם משוגע, תמיד אמר שזה עולם משוגע.
תגידי מי חשב שנגמור את זה ככה, עזבי את זה, מי חשב אי פעם שנתחיל, ומי דמיין שאחרי כמה שנים טובות שאני מנסה לטשטש עקבות, את תמיד מוצאת לך איזה פאקינג שביל. היית כמו שמש בעולם שכולו סתיו, ואז אני הייתי וכנראה אף פעם לא אשכח איך שלחת לב מהניילונים ישר אל המוסך, אולי בצדק, ואז קצת השתניתי. היום פחות שיער, פחות ניבל, פחות פתטי. האמת היא שתהיתי אם היה לנו סיכוי, ואם גם את נזכרת בי באיזה גשם לא צפוי. את משהו אחר ולא קשה לראות איך מילאת לי את החסר, ואז את המחברות געגוע שתקוע בלי תאריך תפוגה. כמה זה נורמלי, ככה זה משוגע. הגשם שוב הגיע מוקדם, ויש פתקים בעיר בדרך לים. תמיד אמר שזה עולם משוגע, תמיד אמר שזה עולם משוגע. הגשם שוב הגיע מוקדם, ויש פתקים בעיר בדרך לים. תמיד אמר שזה עולם משוגע, תמיד אמר שזה עולם משוגע. תגידי מי חשב שנגמור את זה ככה, שבוע בדיוק לפני שהטסה, איזה כפה. לא מאמין בעצמי לשטויות שסיפרתי לך, ובכל זאת מרגיש כאילו רק אתמול אמרתי לך. ניכנסי כבר אל האוטו וניסה מאמה, רצית שניסע הכי רחוק ולא נשאל למה. אמרתי לך החיים זה פיוז'ן של גורל וקרמה, אמרת לי עזוב שטויות בוא נאכל שווארמה. עם הזמן ראיתי איך אני מתרחק ואת משתנה, הייתי משוכנע שנתחתן ונביא ילדים, בקושי החזקנו שנה.
עכשיו או שנדמה לי?
למה זה דפוק עם את כמוני?
דפק את ההופעה או שנדמה לי?
שמתי חוצה.
למה, מה קרה?
אני יוצא.
זה לבלות? לקרוא את העיר?
אנחנו כבר לא נקרא את העיר.
העיר תקרא אותנו.
העיר קרא אותנו.
עובד. ויש פתקים בעיר בדרך לים. תמיד אמרת שזה עולם משוגע, תמיד אמרת שזה עולם משוגע. הגשם שוב הגיע מוקדם, ויש פתקים בעיר בדרך לים. תמיד אמרת שזה עולם משוגע, תמיד אמרת שזה עולם משוגע.
תודה לשר פלסנר ומלי בנימינו. תודה. תודה ליובל גלבוע ותמר שלומוביץ'. תודה גם למיכל קדוש, עמיתי דואק ומאורתה. תודה לכם שהייתם איתנו. גם לכן, לכם ולכן. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר, אחרי 9. שיהיה לכם יום טוב.
יום טוב.